השיעור באדיבות, אתר יהדות טבעי. יהדות טבעי, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות טבעי.
רבותיי, ערב טוב. נתחיל. הפריץ של העיירה תכנן לעצמו יום הולדת. גיל 70, הוא צריך לעשות אירוע שהחברים לא ראו. מה הוא יעשה שעוד לא עשו? קרקס. הוא יביא לאחוזה שלו בעלי חיים ויעשה קרקס כזה שהם לא ראו. נו, הוא השיג את זה, השיג את זה, השיג את זה, אבל כמה בעלי חיים היו חסרים? לא היה בהזמנה מיידית. הרשע הזה לא מתבלבל, יוצא לרחוב, תופס איזה יהודי מסכן שהלך שמה, סחב אותו לאחוזה, הלביש עליו אור של דוב, מכניס אותו לזירה. אתה נכנס עכשיו פה לזירה, תילחם. היהודי המסכן הזה כולו בתוך אור של דוב, רועד כולו, נכנס לתוך הזירה, מולו יוצא אריה. הולך ככה על ארבע, היהודי מתחיל לרעוד, צועק שמע ישראל השם אלוקינו. עונה לו האריה, ברוך שם כבוד מלכותו. אנחנו חלק מהטבע, מסביב יש בעלי חיים, הרבה צמחייה, אנחנו חיים בארץ חקלאית, ארץ ירוקה, שלפחות הייתה פעם ירוקה. והשאלה היא, למי אנחנו יותר קרובים? לבעלי החיים או לאילנות או לעצים? כשאנחנו מחפשים דימויים לאדם, ממי יביאו דימוי? מבעלי החיים או מהצומח? מהעשבים, מהאילנות? למי אנחנו יותר קרובים? לבעלי החיים, ברור. כשיעקב אבינו, לפני יעקב אבינו, בואו נתחיל מהחיים. אנשים חיים עם בעלי חיים יחד. בשותפות, חתולים, כלבים. ראיתי במרשה בסנהדרין, בסוף סנהדרין, שהוא אומר, מה פירוש המילה כלב? הוא אומר, כולו לב ונאמנות. כלב הוא חלק מהלב של בעל הבית.
כלב, כמו לב.
כולו לב, הוא אומר, כולו לב ונאמן. בחסידות אומרים כולו לב, שהוא אומר הב הב, שהוא בעל תאווה, סמל את האהבתנות. אבל המרשה מפרש כולו לב, כולו נאמנות. הכלב חי בשותפות עם האדון. כשיעקב אבינו להבדיל, רוצה לתאר את הילדים שלו, את י"ב שבטי עיקה, את הילדים של הקדוש ברוך הוא, את השבטים שנולדו ממנו ומרחל ולאה, הוא לא מוצא דימויים לתאר אותם. איך? בעלי חיים. הוא אומר, אתם רואים את יהודה? זה גור אריה. הוא יכול להיות קטן כמו גור, ששוכב תחת הרגליים של הלוויה, אבל הוא יכול להתנפח כמו אריה. למי המשל? לדוד, שהיה בהתחלה נער קטן בחצר של שאול, שרק הסתובב בין הרגליים, לא מזיק כזה, ואז הפך להיות דוד המלך, שהגיע להישגים הרבה יותר גדולים משאול. יששכר, הוא אומר, זה חמור גרם. יששכר, זה חמור גרם, הוא אומר. עוצמה, נחישות, עקשנות של חמור. חמור, מה שלא תשים לו על הכתף, הוא יסחוב. יששכר, יושב ולומד תורה, כל סוגיה שהוא יפתח, כל רמב״ם שהוא יפתח, הוא לא נשבר. הוא סוחב, הוא ממשיך הלאה להתקדם, ללכת, 12 בלילה, 2 בלילה, הוא מתייגע להבין. נפתלי, הוא אומר, איילה שלוחה. בקעת גינוסר, שהייתה אצלו בחלקה, ממהרת להבשיל פירותיה כמו איילה. עד דן, הוא נחש, מי זה הנחש? שמשון הגיבור. הלך בשקט, הפלישתים לא חששו ממנו, ואז הוא הלך והפך את הבניין. וכשהוא רוצה לתאר את הילדים שלו, הוא מביא דימויים מבעלי חיים. יותר מזה, בהשראתו של יעקב אבינו, בני אדם נקראים בשמות של בעלי חיים. בני אדם נקראים, אריה, זאב, דוב, ציפורה, דבורה. בני אדם נקראים באופן קבוע בשמות של בעלי חיים. זאת אומרת שיש מאוד מאוד קרבה. ראיתי דבר מדהים ברמב״ם, במורה נבוכים. הוא אומר, יש בני אדם שדומים לבעלי חיים. אני זוכר שהיינו ילדים, היה יהודי מאוד חשוב בירושלים, שאחר כך הפך להיות אדמו"ר של החצר הכי חשובה בירושלים, והיינו קוראים לו אריה. היו לו פנים של אריה עם הפאות הגדולות והזקן הגדול, הוא היה נראה כמו אריה. מה? וזה ממש דימויים, יש גם להבדיל, לפעמים אומרים להפך על אנשים, שיש להם פנים של קוף, פנים של עטלף, להבדיל להפך גם, אבל יש ממש דמיון בין בני אדם לבעלי חיים, הרמב״ם אומר את זה. בואו נקרא כמה דימויים בתורה ובמפרשים על הקשר, הדמיון ההדוק בין האדם לבעלי החיים. ברכת יעקב, גור אריה יהודה. זה דוד שהיה גור תחת שאול. יששכר חמור גרם, סובל עול תורה כחמור שמטעינים אותו מסע. יעידה נחש עלי דרך, הנושך עקבי סוס. מי זה אומר? אשי שמשון, שהיקע את הפלישתים. נפתלי, איילה שלוחה, רץ כמו איילה. בקעת גינוסר, שקלה לבשל פירותיה כאיילה קלה לרוץ. אומר הרמב״ם במורה נבוכים חלק ג' פרק א', יש אנשים שצורת פניהם דומה לצורת בעלי חיים. עד שנראה איש כאילו פניו דומים לפני האריה, ואחר כאילו פניו דומים לפני השור, וכפי אלו הצורות מכנים בני אדם. הרמב״ם רוצה לומר כנראה שככה התחילו הדברים האלה שלבני אדם קוראים בשמות של בעלי חיים. כי היו בני אדם שפשוט היו דומים לבעלי חיים מסוימים, אז קראו להם על שם הפנים שלהם. רגע, את זה אני... וכמובן, אני לא יודע אם הוא... כי הוא הזכיר אריה ושור. אוקיי? אני רציתי לומר את זה בנפרד, אבל אני אתחבר למה שאתה אמרת, שהדוגמאות שהוא הביא, אריה ושור, במרכבת יחזקאל, שיחזקאל רואה בשמיים, המרכבה של השכינה, מה הוא רואה? הוא רואה פני אדם, וגם פנים של ארבע בעלי חיים. אריה ושור ונשר, הוא רואה פנים של ארבע בעלי חיים. והדבר הכי בוטה וקצת ככה קודר, מה שאומר קהלת, מסכם את החיים, אומר מה אנחנו. אנחנו והבהמות אותו דבר. הולכים, מגיעים מאותו מקום, הולכים לאותו מקום, מותר האדם מן הבהמה עין, כך אומר קהלת ג', כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה הוא מקרה אחד להם. כמות זה כן מות זה, ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה עין. אם כן, אנחנו בהמות בסך הכל. אבל מה הפלא? שאין שום חג לכבוד הבהמות. אנחנו אוכלים אותם בחגים, אבל אין שום חג לכבוד הבהמות. מה כן יש חג? לכבוד האילנות. ביום רביעי ט"ו בשבט, אנחנו נחגוג, צריך לומר בזהירות, המילה נחגוג היא לא נכונה, כי ביהדות נחגוג זה איפה שיש קורבן חגיגה. אז רק אני מקדים לכל השיעור, אם אני אתאה ויאמר יחגוג, זה רק בשם המושאל. מה? אבל יש ביהדות מועד לכבוד האילנות. מועד שכמו שאנחנו נראה, הוא התפתח במשך הדורות, בתנ"ך הוא לא מוזכר, במשנה הוא מוזכר בהקשר טכני, ובאלף שנים האחרונות, כל מאה שנים הוא מתפתח עוד יותר, הוא הופך להיות יותר ויותר חגיגי. בעידן הפוסקים הראשונים, הפוסקים האחרונים, הקבלה, החסידות, כל דור מוסיפים עוד נדבך למועד הזה של ט"ו בשבט. ואנחנו שואלים, מה הקשר בינינו ובין העצים? למה צריך לחגוג את העצים? אני מבין שנחגוג את האריות, אבל מה פתאום לחגוג את העצים? אנחנו רואים שיש קשר מאוד עמוק. ומה המקור לכל זה? דבר מדהים. פסוק מפורש בספר דברים, כי האדם עץ השדה. רש"י אומר שזה בתמיהה, אבל המפרשים אומרים לא שזה כך, אנחנו נקרא את זה עם כמה מפרשים שאומרים, אדם הוא עץ. עד כדי כך שיש דבר נורא והיום שנפסק מובא בספר חסידים ואני הבאתי אותו פה מאיגרת של הרבי שלא מישהו יגיד שזה איזשהו סגולה של איזה בבא המציא. הבאתי את זה גם ממכתב של הרבי. אסור לכרות עצי פרי. ואפילו, זה לא רק בחוק, לא רק בפקודת שימור יערות, זה התחיל מהתורה. אסור לכרות עצי פרי וגם כשצריכים ומותר על פי ההלכה זה מסוכן. לא עושים את זה. ולכן אם חייבים לכרות עצי פרי, צריך לטעת אותם במקומות אחרים. למה? כי האדם עץ השדה. כשאתה כורת עץ פרי, זה חס וחלילה מסוכן לחיים של האדם שכורת את זה. דבר ממש מבהיל שנקרא אותו מספר חסידים, וגם הרבי מביא אותו, כל האחרונים היום כותבים את זה. אנחנו רואים שיש קשר מאוד עמוק בין האדם ובין האילנות, עצי הפרי. והשאלה היא מה הקשר, האדם עץ השדה? אני מבין שיגידו שהאדם גור אריה, שהאדם זאב יטרף, אבל להגיד שהאדם הוא אילן, הוא אילן, אילן השדה, מה הקשר בין הדברים בכלל? אז אנחנו רוצים באמת להבין את הדמיון, זה לא רק דמיון, את הקשר העמוק שיש בין האדם והאילנות, את המסרים החזקים של ט"ו בשבט. נלך לפי הסדר. ט"ו בשבט מתחיל מהקשר מאוד טכני, הקשר חקלאי. בתנ"ך הוא לא מוזכר, במשנה, בתחילת ראש השנה, דין שנוגע לחקלאים, לכאורה בכלל לא נוגע לרובנו, הנושא של תחילת השנה החקלאית. אנחנו יודעים שהשנה היהודית מתחילה באלף בתשרי. באה המשנה ואומרת, השנה החקלאית מתחילה בט"ו בשבט. כל מה שנטעת, כל מה שיבשיל לפני ט"ו בשבט שייך לשנה הקודמת, כל מה שיבשיל אחרי ט"ו בשבט שייך לשנה הבאה. למה אין הפקמינה? למצוות התלויות בארץ. אף פעם לא דיברנו עוד על מצוות התלויות בארץ בחמש שנים שאנחנו נפגשים, אז נאמר כמה מילים על זה. מספרים על תלמיד של הבעל שם טוב. היה לבעל שם טוב תלמיד מובהק שקראו לו רבי יעקב שמשון משיפיטופקה. בסוף ימיו הוא החליט לעלות לארץ. הרי בסוף ימי הבעל שם טוב הייתה התעוררות גדולה לעלות לארץ. זה מה שהביא את העלייה החסידית. האור החיים עלה וזה הביא גם ברוסיה להתעוררות גדולה. והבעל שם טוב היה מאוד קרוב לאור החיים ורצה לעלות איתו גם כן.
אבל שם טוב... קרוב,
היה קשר נשמות ביניהם, קשר מאוד עמוק ביניהם. והבעל שם טוב גם רצה לעלות בעקבות האור החיים. למעשה הבעל שם טוב נתקע באמצע הדרך וחזר באיסטנבול. הוא שם איבד את האונייה, אז הוא ראה בזה סימן שהוא צריך לחזור לרוסיה והוא חזר. הוא כבר היה באמצע הדרך, הוא הגיע כבר לטורקיה, וחזר חזרה לרוסיה. אבל החסידים שלו מאוד רצו לעלות לארץ, והיו הרבה חסידים שעלו. אז רבי יעקב שימשון משיפטובקה היה אחד החסידים שעלה. מה הוא עשה? היה אדם מסודר. אז הוא קודם נסע לבד לארץ, לעשות פה סיבוב חודש, למצוא בית, למצוא עבודה, אחרי חודש נסע חזרה להביא את האישה והילדים. עכשיו הוא היה פה חודש, מאוד מאומץ, מבוקר עד ערב, חיפש בית, חיפש עבודה, עלה לכל הקברים בגליל, בטבריה, בצפת, הוא מגיע יהודי לארץ ישראל. אחרי חודש הוא חזר הביתה, אבל הוא היה מאוד עייף. זה קורה הרבה פעמים, שנוסעים לחוץ לארץ לחופש, ואז חוזרים עייפים יותר ממה שנסעו. אז הוא היה פה כל הארץ, כל החודש ניצל את הזמן, והוא חוזר הביתה, הוא היה מאוד עייף, היה חיוור, הוא לא אכל הרבה. בדרך, ממש לפני שהוא הגיע הביתה, הוא נכנס לאיזה פונדק, ונח שם שני לילות. נח בלילות, בימים הוא ישב בחוץ, קיבל צבע, התחזק, ואז נסע הביתה. כשהוא הגיע הביתה, שאל אותו מישהו, רבי, מה אתה נח בדרך? נחים בבית. מה זה, לקחת מלון בדרך, משני קילומטר מהבית? אז הוא אומר, אני אגיד לך, אם אני אגיע הביתה עייף ורעב וחיוור, אני אוציא לעז על ארץ ישראל. יבואו אנשים ויגידו, זאת ארץ ש... כמו שהמרגלים אמרו חלילה, שמחלישה את האנשים. אז נחתי בדרך כדי לחזור יפה וחזק, ואז כולם אמרו, תראו את השמש של ארץ ישראל. תראו כשאדם חוזר מהארץ, כמה הוא חזק, כמה הוא בריא, כמה טוב לו. ארץ ישראל זה החלום של כל יהודי, זה הפנינה של העולם הזה. הפנינה האלוקית, הפנינה הקדושה של העולם הזה, ארץ הקודש. אנחנו רואים על אברהם אבינו. 75 שנה הוא חי בחרן, עושה דברים טובים, מקרב אנשים. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? זה לא מקום בשבילך. אתה צריך ללכת אל הארץ אשר הרקע. יש פינה בעולם ששם אתה צריך לחיות. זאת פינה קדושה. זאת הפינה שלי, הפינה של הקדוש ברוך הוא. בדור הבא יצחק, יש רעב בארץ, יש צרות, תמיד יש צרות בארץ. אז יצחק רוצה ללכת למצרים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אתה עולה תמימה. אתה נשאר בארץ, זה הפינה הקדושה בשבילך. ויש דבר מפליא שהזכרתי אותו פעם וראיתי לו תוספת מדהימה. כתוב בכוזרי שכל נבואה שהייתה בהיסטוריה, תבדקו את זה בתנך, בכל התנך, הייתה או בארץ ישראל או בקשר עם ארץ ישראל. מעולם הקדוש ברוך הוא לא התגלה לנביא בחוץ לארץ, שלא בקשר עם ארץ ישראל. אברהם אבינו היה 75 שנה בחוץ לארץ, עשה דברים גדולים, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו. הוא קופץ לאש של נמרוד, מסירות נפש, משנה את כל העולם, אברהם מגייר את האנשים. הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו. מתי הקדוש ברוך הוא מדבר איתו פעם ראשונה? לך לך אל הארץ אשר הרקע. מדברים על ארץ ישראל, יש גילוי נבואה. כי זה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא, כל השאר תפל. יעקב אבינו, 20 שנה בבית של לבן, צרות, הוא מרמה אותו, הוא מחליף לו את הנשים, הוא גונב לו את הצון. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו. יעקב לבד, לא מקבל שום עזרה. אחרי 20 שנה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בחלום הלילה, תחזור הביתה. זה הכוזרי אומר, וראיתי בזה תוספת מדהימה. קראנו ביום כיפור את הפטרת יונה, שהקדוש ברוך הוא אומר לי, יונה הנביא, יונה בן אמיתי, לך לנינווה העיר הגדולה ותזהיר אותה. והוא לא רוצה. אז מה הוא עושה? יהודי לא רוצה לקיים את השליחות מהקדוש ברוך הוא, רוצה לברוח מהקדוש ברוך הוא. מה הוא עושה? הוא קונה כרטיס על האונייה, לנסוע לחוץ לארץ, לנסוע לנינווה, לנסוע לתרשיש. מה אתה בורח מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא נמצא בחוץ לארץ. אלא מה? כתוב במפרשים דבר עצום. יונה יודע שבחוץ לארץ אין נבואה. שם הקדוש ברוך הוא לא מדבר, אתה יכול לברוח. לשם הוא לא מתקשר, הוא לא עושה שיחת חוץ. אז אתה יכול לברוח לשם. זה לא הלך לו, הקדוש ברוך הוא גלגל את העניינים, עם הדג וכל זה שהוא לבד צעק לקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא לא מדבר בחוץ לארץ, הוא מדבר בארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה המקום שלו. הוא בחר לעצמו עם אחד, תורה אחת ומקום אחד. מקום בעולם שזה עיר הבירה, שזה המקום שמעניין אותו יותר מכל מקום אחר. אבל להיות אדמה של הקדוש ברוך הוא, זה עולה כסף. זה לא פשוט כל כך, לקבל מהקדוש ברוך הוא אדמה, ולקבל ממנו גשם, ולקבל ממנו ברכה, זה לא הולך ככה, צריך לשלם. איך משלמים? במצוות התלויות בארץ. יש בארץ מצוות מיוחדות שעולות לנו כסף, שאנחנו מפרישים מהתבואה, מהיבול, בתור תודה לקדוש ברוך הוא. להודות לו שהוא נתן לנו את המקום הזה, את הארץ הזאת, את הפנינה המיוחדת הזאת, להיות חלק מארץ זבת חלב ודבש. אז יש לנו סדרה של מצוות שהיא תלויה בארץ, שמקיימים אותה רק בארץ. אין אותה בחוץ לארץ. רק כאן, למה? מחווה מיוחדת לקדוש ברוך הוא על המקום המיוחד והנפלא שהוא נתן לנו. זה מצוות התלויות בארץ. נזכיר שתי מצוות שנוגעות לשיעור שלנו, אורלה ומעשרות. שתי המצוות האלה תלויות בשנים. אורלה, המצווה של אורלה היא מצווה מאוד פשוטה. מה ההיגיון של אורלה? הרבה פעמים שואלים מה ההיגיון, זה מצווה מאוד מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא רצה שאת הפירות הראשונים, פירות עצי הפרי הראשונים, המשובחים הראשונים יאכלו בירושלים. אלוקים נתן לך פירות, פירות שגדלים בארץ הם פירות קדושים, זה לא פירות שגדלים בנינווה, זה פירות קדושים. הוא רצה שתאכל אותם בירושלים. הבעיה היא שהפירות של השלוש שנים הראשונות הם לא משובחים. הם קטנים, הם לא יפים, הם בוסריים, הם לא בשלים. מה אמרה התורה? שלוש שנים אתה לא אוכל, אתה זורק את הפירות. שנה רביעית, שזה הפירות הראשונים המשובחים, נטע רווי, אתה מעלה אותם לירושלים. אם כן, מצוות עורלה הרעיון שלה, להתחלק עם הקדוש ברוך הוא בפירות. את הפירות הראשונים המשובחים של העץ, אתה מעלה לירושלים ואוכל בטהרה ובקדושה. זה הרעיון, השלוש שנים ראשונות אתה לא אוכל, כי הם עוד לא יפים מספיק בשביל להביא אותם למנחה. הם לא יפים מספיק בשביל המלך, הם לא יפים מספיק בשביל ירושלים. השלוש שנים אתה נותן לעץ להבשי, להגיע באמת לשיא הכוח שלו, שנה רביעית נטע רווי, אתה מעלה אותם לירושלים. זו מצווה ראשונה שתלויה בשנים, זה מה שחשוב לנו בעניין הזה. מצווה שתלויה בשנים, כמו שאמרנו, צמיחה של שלוש שנים ראשונות אסורה, צמיחה משנה רביעית מותרת. נקרא את זה במובא השתיים, ויקרא י"ט, פרשת קדושים, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם, מובא מספר שתיים, ויקרא י"ט. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל והרלתם עורלתו את פריו. שלוש שנים הפרי הוא עורלה. מה זאת אומרת עורלה? כמו עורלת התינוק. הוא אטום, הוא סגור מגישה אליו. אתה מנוע מלגשת אל הפרי הזה. שלוש שנים יהיה ערלים, הפרי הזה יהיה אטום, לא תוכל לגשת אליו, לא יאכל. ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש אילולים להשם. אומר ספר החינוך, כל הרעיון של עורלה זה לא בשלוש שנים הראשונות, זה בשנה הרביעית. בשביל שהפרי היפה, הבשל, יהיה מתאים למנחה למלך, למנחה לקדוש ברוך הוא. זו מצווה ראשונה שקשורה בשנים, כמו שאמרנו, שנה רביעית לקדוש ברוך הוא, שלוש שנים אסורות. עוד מצווה שקשורה בשנים, ממש באותו רעיון, מעשרות. כשיהודי סוף סוף עברו ארבע שנים, שנה חמישית, הוא מתחיל ליהנות מהפרי, הוא צריך לתת מס לקדוש ברוך הוא. אמרנו, זה אדמה שלו, הוא נתן לך את האדמה, הוא נתן לך את הברכה, הוא נתן לך את הגשם, אתה צריך לתת לו מס. המס בארץ ישראל מהאדמה זה 20 ומשהו אחוז, 21, 22 אחוז. יש לנו את התרומה, שזה אחוז ומשהו, בדאורייתא, ואחר כך יש לנו את המעשרות. זה דבר מדהים, היום לא נותנים את זה, אבל מי שיחשוב, בעזרת השם שמשיח יבוא, כשבזמן בית המקדש הם פשוט הפרישו חומש, יותר מחומש, מהיבול לאחרים, לקדושה. דבר ראשון, נתנו מעשר ללוי. 10% בלי חוכמות מהיבול נתנו ללווים, זה מס ראשון. אחר כך היה מס שני, מעשר שני או מעשר עני. איך זה עבד? בשנה הראשונה והשנייה של השמיטה, והרביעית והחמישית, ראשונה, שנייה, רביעית, חמישית, השנתיים הראשונות בכל שלישייה, היו מעלים את המעשר השני לירושלים. זה נקרא מעשר שני. אחרי שמעשר ראשון נתת ללוויים, 10% כבר הפרשת ללוויים, עוד 10%. אתה כבר מגיע לחומש, אתה לא אוכל בבית. אתה לוקח איתך את כל המשמשים, מעלה לירושלים ואוכל את זה שם. הרעיון הוא לאכול את הפירות בקדושה וטהרה. אתה הולך עם המשמשים להתוועדות בבית המקדש בלילה, הלווים יושבים בלילה אחרי הכהנים, אחרי כל העבודה במשך היום, מנגנים, מתוועדים, אתה אוכל את המשמשים שלך מיפו. זה הרעיון, זה דבר פשוט מדהים, לאכול בקדושה. סוף סוף העצים צמחו, אתה ראית יבול, אתה לא אוכל כמו בתרשיש. אתה נהנה מהפירות האלה באווירה חסידית. פעם מספרים שפעם בעיירה חסידית, אז היה, החסידים אספו כסף בשביל לקנות משקה להתוועדות. בסדר, מתנגדים לא אהבו את זה, אוספים כסף, תיתנו את זה לעניים, מה זה לשבת בלילות ולשתות, איזה צורה יש לזה? אז הלכו לרב של החסידים. הרב של החסידים אמר, יש לי ראיה שהתוועדות קודמת לעניים, לצדקה. הוא אמר גם במעשרות, קודם נתנו מעשר שני, שהיו אוכלים אותו בירושלים, ורק אחר כך מעשר עני. רק אחר כך היו נותנים לעניים. זאת אומרת שקודם לאכול בקדושה וטהרה, שתהיה בן אדם, אחר כך גם תדאג לאחרים. על כל פנים, המעשר השני אמר שאתה לוקח את המעשר השני שלך בשנה, כמו שאמרנו, הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית, מעלה אותו לירושלים. אם זה הרבה, ברוך השם, מה תסחוב ארגזים עם משמשים לירושלים, הכל ירכב בדרך, אז יכולת לפדות את זה בכסף, וצרת הכסף בידיך, כמו שכתוב בחומש דברים. אתה פודה את זה בכסף, ושם בירושלים קונה משמשים ואוכל אותם בקדושה וטהרה. זה מעשר שני. זה כמו שאמרנו בשנה הראשונה, הרביעית, הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית. בשנה השלישית והשישית לא נותנים מעשר שני, אלא מעשר עני. לוקחים את המעשר השני הזה ונותנים אותו לעניים כתרומה. אם כן, מה שחשוב לנו, מצווה שנייה שקשורה בשנים. מצווה מעשר שני ומעשר עני, שמתחלף בין השנים של הצמיחה בארץ ישראל. נקרא את זה בתורה. מובא מספר 3, דברים י' א', מעשר שני, בשנה ראשונה ושנייה, רביעית וחמישית. עשר תעשר את כל תבואת זרעך. למה התורה אומרת עשר תעשר? כי זה כבר מעשר שני, זה חומש. מעשר ראשון נתת ללוויים, נפרדת מזה. אבל לא מספיק. המס בארץ ישראל הוא מס גבוה, מס של 20%. את המעשר השני, אתה נותן, אוכל אותו בקדושה וטהרה בירושלים. עשר תעשר, חומש, את כל תבואת זרעך. ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. למה? למען תלמד להיראה את השם. עכשיו כמה זה מרגש. הפירות כבר צמחו, החקלאי עבד כל כך קשה כל החורף. עכשיו הוא עולה לירושלים לאכול אותם. הוא לא נהנה מהם בבית. אוכל אותם בירושלים, בהתוועדויות, בשיעורים, באווירה המיוחדת של ירושלים. זה נוטע קדושה. כשמדברים למה צריך בית מקדש, צריך לחשוב על הפרט הזה, איך היינו נראים בתקופה כזאת. אם את הפירות הראשונים אתה אוכל בקדושה וטהרה. זה בשנה הראשונה והשנייה, ועכשיו בשנה השלישית והשישית, מעשר אני, מקצה 3 שנים אומרת התורה, תוציא את כל מעשר תבואתך, והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו וסבעו למען יברכך השם אלוקיך. זה בשנה השלישית והשישית, את המעשר השני נותנים לעניים ולא מעלים לירושלים. אם כן, יש לנו שתי מצוות שקשורות בשנים, עורלה ומעשרות. עכשיו יש פה שאלה מאוד פרקטית, מאוד פשוטה, שנוגעת גם אלינו, גם בשמיטה היא נוגעת לחלק מהדעות. מתי מתחילה השנה החקלאית? ממתי מתחילים לספור? אמרנו שהמצוות קשורות בשנים, עורלה, מעשרות. ממתי מתחילה השנה? שאלה מאוד פשוטה. למשל, שתלתי אפרסק, שסק. יש עצים ספורים שמבשילים מיד בתחילת החורף. רוב העצים מבשילים בסוף החורף, לתוך הקיץ, ולכן הם יגיעו רק בסוף הקיץ. השנה צריך לדעת את זה. למה צריך לדעת את זה? בגלל קדושת שביעית. אנחנו צריכים לדעת מתי מגיעים הפירות החדשים, כדי להחמיר בהם לשביעית. אז בדרך כלל, חוץ מהבננות, זה לא נוגע עדיין, כי שום פרי חדש עוד לא הגיע. כל הפירות של עכשיו זה פירות של שנה שעברה. אחרי פסח, אז יתחיל הסטוק של הפירות החדשים שצמחו השנה, ויש בהם דיני קדושת שביעית. אז אמרנו, רוב העצים צומחים בסוף החורף, לקראת הקיץ. יש עצים ספורים שחונטים, מה שנקרא בשפת המשנה, מתחילים להוציא פרי בתחילת החורף. אפרסק ושסק לדוגמה. מתחילים להוציא פרי כבר ממש בחודשים האלה הם כבר הוציאו, אפילו בדצמבר, בינואר, כבר מוציאים פירות. השאלה היא מה ההגדרה של הפירות האלה? הם שייכים לשנה הזאת או לשנה שעברה? זאת אומרת, מתי מתחילה השנה החקלאית? האם היא מתחילה באלף בתשרי כמו שנת האדם, או שהיא מתחילה יותר מאוחר בתוך החורף? זו השאלה. אומרת המשנה, ולזה אנחנו רוצים להגיע, ב-15 בשבט ראש השנה לאילן. השנה החדשה לאילנות מתחילה ב-15 בשבט. הווה אומר שכל מה שצמח עד 15 בשבט שייך לשנה הקודמת. אם דיברנו על מעשר שני, מעשר עני, ניקח לדוגמה, בשנה השלישית, בכסלב בשנה השלישית, בדצמבר בשנה השלישית, השסק התחיל להוציא פירות, זה לא שנה שלישית, זה שנה שנייה. מבחינתך זה שייך לשנה הקודמת, זה לא שייך לשנה הזאת. מתי מתחילה השנה הזאת? ב-15 בשבט. זה ראש השנה לאילנות. זה מה שכתוב במשנה, זה כל התורה. נקרא מובא מספר 4, ראש השנה א', מיד תחילת מסכת ראש השנה. 4 ראשי שנים הם. יש לנו ראש השנה באלף בתשרי, לאדם. יש לנו ראש השנה בניסן, למלכים, לתאריכים שכותבים בשטרות. יש לנו ראש שנה באלף באלול. ויש לנו ראש שנה לאילנות ב-15 בשבט. 4 ראשי שנים הם באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בתילל אומרים, ב-15 בו. 15 בשבט זה תחילת השנה החדשה. אגב, יש לזה עוד נפקי מן המעניינת, מאוד פשוטה, שכל מי שמשגיח בחנות ירקות יודע אותה. אסור לאסר מפירות שנה על פירות שנה שעברה. כשאתה מאסר פירות, אתה צריך לאסר רק מהפירות של השנה הזאת. אסור לך לערבב פירות שצמחו בשנה שעברה עם פירות שצמחו השנה. דהיינו, אם יש לך עץ שסק, חלק מהשסק צמח לפני ט"ו בשבט, חלק מהשסק צמח אחרי ט"ו בשבט. זה יכול לקרות באותו עץ עצמו אפילו. אסור לך לאסר את כל הפירות יחד. צריך להוריד את הפירות של לפני ט"ו בשבט, כי הם פירות של שנה שעברה. פירות של אחרי ט"ו בשבט זה פירות של שנה הבאה. זאת אומרת, לכמה מצוות נוגע לנו, מתי תחילת השנה החקלאית, כדי לדעת פשוט מה שייך לשנה הזאת, מה שייך לשנה הקודמת. עד כאן העניין החקלאי שכתוב במשנה. אגב, למה זה כך באמת? מה פתאום השנה מתחילה ב-15 בשבט ולא באלף בתשרי? אז כתוב בבבלי ובירושלמי שני טעמים יפים. רש"י אומר בבבלי במסכת ראש השנה, הוא אומר כי עיקר הכנתה היא מ-15 בשבט ואילך. רוב מוחלט של העצים צומחים רק מסוף החורף, רק מ-15 בשבט. למה? תש כוחו של הקור. אנחנו מרגישים את זה, אפשר כבר מ-15 בשבט, אפשר להוריד את הרמות במזגן. להוריד את הטמפרטורה של החום, תש כוחו של הקור. בדיוק כמו שבטו באב, טוב שהזכרת את זה, בדיוק כמו שבטו באב, תש כוחו של חמה, במרחק של חצי שנה בדיוק, יש לנו חג של תחילת הקיץ וסוף הקיץ. תחילת הקיץ הוא בטו באב, סוף הקיץ הוא תחילת הקיץ הוא בטו בשבט, סוף הקיץ הוא בטו באב. תודה שהזכרת את זה, כי הרבי פעם הביא דבר יפה בשם אבא שלו, שהיה מקובל גדול, שהוא אמר שגם בסוף הקיץ, בטו באב, אנחנו חוגגים את סיום שנת האילן. כי אחד הטעמים לטו באב, לשמחה בטו באב, מה יש לסמוך לימים טובים כטו באב, מה קרה בטו באב? אז כתוב שעד אז היו מביאים עצים לבית המקדש, למזבח, ויותר לא מביאים. למה? כי בחום, אז העצים מתייבשים וכל התולעים מתים. בקור העצים לא מתייבשים ונשארים תולעים בפנים. אז בחורף לא מביאים עצים. רק עד טו באב. אז הרבי אמר, עושים חגיגה בטו בשבט לקראת תחילת שנת העצים, ובטו באב על סוף שנת העצים. מה שהזכרת. על כל פנים, כן?
כל העצים שנותנים פרי,
אין לו אילנות? כן. לא כל האילנות נותנות פרי, אבל כל העצים שנותנים פרי הם אילנות. כן. אז דה... לא, לא נוגעים לענייננו עצי סרק. כל הדיון שלנו היום, מתחילת השיעור הצופו, זה אילני מאכל, אילני פרי, כן. אז רש"י ראש השנה י"ד ב' אומר, למה ט"ו בשבט ולא א' בתשרי, שכבר עבר רוב ימות הגשמים, ועלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטים מעתה. הקור פוחת, ואז מתחילה הכנתה. אז מה שהיה עד עכשיו זה מעט אילנות, זה לא אכפת לנו, לא קובעים בגלל זה ראש השנה. טעם אחר כתוב בירושלמי, מאוד מעניין. ירושלמי אומר טעם חקלאי מעניין. הוא אומר שעד ט"ו בשבט, העצים חיים מהמים של השנה שעברה. לא מהגשמים של השנה. כנראה שלמים לוקח זמן לחלחל לתוך הפרי, ולהסתפק, זאת אומרת לחדור בתוך השורשים. הוא אומר, עד ט"ו בשבט, המים עדיין, העצים חיים מהמים של שנה שעברה. אז זה לא עצים של השנה. השסק שצמח בדצמבר, הוא של שנה שעברה, זה לא הגשמים של השנה. הוא אומר, מט"ו בשבט, בערך 4 חודשים מתחילת החורף, אז האילנות מתחילים לצמוח מכוח הגשמים של השנה, ובמילא זאת שנה חדשה. ירושלמי ראש השנה פרק א' הלכה ב', עד כאן הם חיים מהמים של השנה שעברה, ומכאן ואילך מט"ו בשבט מהמים של השנה הבאה. עד כאן החלק החקלאי של השיעור. אוקיי, יש מה לחגוג, יש מה לשמוח. זה אמור לעניין כמה חקלאים. ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות. משהו נורא טכני, בסדר. מה זה נוגע? איך נהיו חגיגות מכל זה? איך נהיה ראש השנה? איך נהיה פה כאדם את השדה? מה זה אכפת לנו? אז כמו שאמרנו, בתנ״ך זה לא מוזכר, במשנה זה מוזכר רק בהקשר החקלאי. איפה התחילו החגיגות של ט"ו בשבט? לפני 1,000 שנים. ומי לפני 1,000 שנים? זה צומח, כל 200 שנה יש עוד תוספת דרמטית. לפני 1,000 שנים היה רבנו גרשום מאור הגולה באשכנז, והוא אמר שאסור להתענות בט"ו בשבט. אמר ט"ו בשבט זה יום שמח. אסור להתענות בו. מה פתאום להתענות? הוא אומר, איך אני יודע? כתוב במשנה 4 ראשי שנים. ראש השנה זה יום שמח. ראש חודש ניסן זה יום שמח. ראש חודש אלול זה יום שמח, גם ט"ו בשבט אומר, זה ביחד עם 4 ראשי שנים, יום שמח, אסור להתענות בו. חלפו עוד 500 שנה, באו הפוסקים בשולחן ערוך, אמרו אם אסור להתענות בו, אז גם לא אומרים תחנון, אז גם לא אומרים תחנון בט"ו בשבט. חלפו עוד כמה שנים, הגיעו הפוסקים באשכנז, הרמ"א מביא את זה, זאת אומרת המגן אברהם סליחה מביא את זה, הוא כותב שזה מקובל באשכנז, התחילו להגיד רגע ראש השנה לאילנות, לא מתענים, לא אומרים תחנון, צריך לחגוג את זה, איך לחגוג את זה? נביא פירות של האילן. התקדמות שלישית, מרבים לאכול פירות האילן, ככה הוא מביא המגן אברהם, התקדמות שלישית. באו החסידים. זה לאו דווקא חסידי חב"ד, זה דווקא התחיל בפולין, בגליציה. אמרו רגע, חוגגים את פירות האילן. מה יש בפירות האילן? הפירות של ארץ ישראל. שיבת המינים משתבחה בהם הארץ. צריך לאכול פירות של ארץ ישראל. לא כמו היום שאוכלים פירות שנשתבחה בהם טורקיה. זה צריך להיות פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. אז כבר הייתה תוספת רביעית, פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. ואז הגיעה התוספת החמישית, שאותה לא כולם נוהגים, אני אנסות סקר מי כאן נוהג את זה, אבל זה תוספת. הרבי מזכיר את זה, הוא כותב שאצלנו לא נוהגים את זה, אבל הוא מזכיר את זה. זה הרעיון של התיקון. איך נולד התיקון של ט"ו בשבט? מישהו נוהג כאן את התיקון? לערוך את כל הפירות, אם מכירים את התיקון? עם מה שאומרים מהזוהר והפסוקים שאומרים על הפירות? יש מנהג מקובל. איך זה התחיל? זה התחיל בערך לפני 300 שנה. יצא בשפת ספר בשם חמדת ימים. לא ברור מי הוציא את הספר הזה, הוא טען שהוא חמדת ימים. לפני 300 שנה בערך, בצפת. הוא טען שהוא מהתלמידים של רב חיים ויטל. מחלוקת גדולה מי כתב את הספר הזה, היו שלכלכו, אמרו שזה תלמידים של שבתאי צבי. בכל מקרה, שם בספר הזה היה קונטרס בשם פרי עץ הדר. והוא תיקן סדר תיקון לט"ו בשבט. הרעיון הוא שמביאים 30 פירות, כנגד שלושת העולמות בריאה, יצירה, עשייה. כל עולם יש בו 10 ספירות, אז מביאים 30 פירות כנגד העולמות, ועל כל פרי אומרים סדר תיקון מיוחד. כמו שאמרנו, זה עוד תוספת של ט"ו בשבט, שיש כל מיני כאלה שנוהגים אותה. גם הרבי מזכיר את המנהג הזה, הוא כותב שבמדינתנו לא נוהגים כן. אבל כמו שראינו, ט"ו בשבט זה חג שמתפתח, שהופך להיות שמחה משנה לשנה, יותר ויותר חגיגי, על מה? כולה על איזה תאריך חקלאי שבו השנה החקלאית מתחילה. בואו נקרא קצת על ההתפתחות של ט"ו בשבט במובן מספר 5. א', רבנו גרשום מאור הגולה לפני 1,000 שנים. ציבור שביקשו לגזור תענית בהב, שני חמישי ושני, ופגעו בתענית ראשון בט"ו בשבט, ט"ו בשבט יצא להם ביום שני או חמישי, דעתי נוטה, סליחה ביום שני, הוא אומר בתענית ראשון בט"ו בשבט, דעתי נוטה שהתענית נדחה לשבוע הבא, ואין קובעים תענית בו, זה יום שמח. דתנן ארבעה ראשי שנים הם ודום ידע דע דינינו, הם צריכים להיות ימים שמחים. באים אחר כך בא מגן אברהם, סליחה זה עוד לפני המגן אברהם, באים הפוסקים בשולחן ערוך, גם אדמור הזקן מביא את זה בסידור, אין אומרים תחנון בט"ו בשבט, לא רק בט"ו בשבט, אפילו לא במנחה של ערב ט"ו בשבט. בא מגן אברהם ומוסיף, מנהג האשכנזים בסימן קוף למד א' סיף קטן ת' זין, מנהג האשכנזים להרבות במיני פירות של אילנות. ובאים החסידים, פה יש את זה קטע מהרבי, במיוחד מהדרים לאכול פירות שנשתבחה בהם הארץ. ואתה שואל על מה החגיגה? אז יש לאילנות יום הולדת. נו בסדר, מה זה נוגע אליי? למה אני צריך לחגוג ולאכול מפירות האילן? והשאלה היא עצומה. רגע, רק שנייה. השאלה היא הרבה יותר גדולה. זה לא רק שתגיד למה חוגגים. זה פסוק בתורה שאי אפשר להבין אותו. התורה אומרת, אסור לכרות עצי פרי. למה זה נוגע? למלחמה. כשיוצאים למלחמה על עיר, יש שיטה, אדמה חרוכה, לשרוף הכל, נקמה, שלא יהיה להם מה לאכול, אתם מכירים את זה. באה התורה ואומרת, יהודי לא עושה את זה. לא רק בארץ ישראל, גם בחוץ לארץ, גם לא לגויים. כשאתה צר על עיר להילחם עליה, אפילו עיר של גויים, אתה לא קורט את עצי הפרי. למה? אומרת התורה משפט מדהים. כי האדם עץ השדה. מי שקורט עצים, יכרות מחר בני אדם. פשוט מדהים. דברים חף יוטט, מובאה מספר 6, כי תצור על עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה. עכשיו, מעניין, וזו תמיהה גדולה. למה? מבחינה הלכתית מותר לכרות עצי פרי. אם חייבים, אם יש תועלת גדולה, אתה בונה בית, והעץ, יש בחצר עץ פרי, קנית מגרש בהרבה כסף, יש בה איזשהו עץ תפוחים, עץ תפוזים בחצר, מה אתה עושה? תפסיד את המגרש? מותר לך לכרות את העץ. על פי הלכה מותר, אני אקרא את זה בשולחן ערוך, אדמור הזקן, ברמב״ם, מותר לכרות עצי פרי, הרמב״ם מקל בזה, מותר לכרות עצי פרי. אבל כתוב שזה סכנה. למרות שזה מותר, לא לעשות את זה. זה סכנה לאדם, למה האדם עץ השדה? אתה קורט את שדה, חס וחלילה אתה קורט את עצמך. והשורש של זה הוא בסיפור בגמרא במסכת תענית, שהבן של רבי חנינה נפטר, בן צעיר, ורבי חנינה אמר שזה בגלל שהוא קרט עץ תאנה. היה אצלו בחצר עץ תאנה והוא רצה לבנות בית, העיף את העץ, הביא טרקטור והעיף את העץ. אומר רבי חנינה, בגלל זה הבן נהרג, ממש דבר נורא. ובגלל זה כתוב בספרים שלא לכרות עץ פרי. אז מה יעשה אדם שקנה מגרש ב$2 מיליון ויש שם עץ פרי? אז כתוב ש... מה? כתוב שימכור אותו לגוי, לפני זה דבר ראשון, ודבר שני, שיבקש מהגוי לנטוע את העץ במקום אחר. אם הגוי נטע או לא, זה עניין שלו, זה כבר שלו. אבל אתה צריך מעצמך לבקש מהגוי, למכור לו את זה, ולבקש ממנו שיעביר את העץ, לנטוע אותו במקום אחר. זאת אומרת, לא קורטים עצי פרי, כי האדם עץ השדה. אנחנו רואים פה איזשהו קשר מיסטי בין האדם לבין העצים. בואו נקרא בשולחן ערוך, אומר אדמור הזקן, הלכות שמירת גוף ונפש, סעיף י"ד. על מנת לתקן, מותר לקלקל. אם אי אפשר לתקן אלא על ידי קלקול זה. כן, אתה מוכרח לכרות את העץ, מותר לך על פי הלכה. כגון אילן מאכל שמכחיש את הקרקע, הוא מזיק לאילנות אחרים הטובים ממנו. יש לפעמים עץ עם רעלים, עם תולעים, שמזיק לעצים אחרים. צריך לכרות אותו, מותר. וכן אם צריך למקומו לבנות שם, או שמאפיל על החלון, מותר לקצצו. זה על פי הלכה, זה גם כתוב ברמב״ם. אבל כתוב באחרונים, ופה הבאתי את זה מאיגרת של הרבי, איגרות הרבי בחלק זין עמוד רי סמך דלד, במה שנשאל עוד קציצת אילן עושה פירות שרובו יבש. רוב האילן כבר לא נותן פרי. שישנם דעות לכאן ולכאן, והרבי מוסיף שם שבארץ מקילים בזה, אומר הרבי אלא שאצלו היה מעשה בגימל שנים מקודם ולא עלה יפה. כנראה שהייתה לו איזושהי בעיה בבית שלוש שנים קודם. אומר הרבי, הנה ידוע מה שכתב בצוואת רבי יהודה החסיד סימן ממאי, ועל פי הנ"ל ימשוך ידו מלאורות היתר בזה. אומר הרבי, אני במקומך לא הייתי עושה את זה. לא הייתי קורט את העץ. ואם צריכים, אז כמו שאמרנו, להעביר אותו למקום אחר. למה? כי האדם עץ השדה. יש איזשהו קשר מאוד עמוק, מאוד מיסטי, בין האדם ובין העצים. אז זה לא רק ברמת החגיגות של ט"ו בשבט, זה ממש ברמה עצמית, אנחנו חוגגים את עצמנו. לחגוג את העצים זה ממש לחגוג את עצמנו. והשאלה היא מה הקשר? מה הקשר בין האדם ובין העצים? אז בפשטות, כמו שעמית אמר, אבן עזרא אומר דבר מאוד פשוט. אני אזכיר רק לשלמות העניין, רש"י אומר, צריך לקרוא את הפסוק, כי האדם עץ השדה, האדם הוא לא עץ, אז למה להרוג את העצים? אבל אבן עזרא אומר שזה כפשוטו, כי האדם עץ השדה, למה? אז הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר כי האדם חי מהעצים. מה פירוש שהאדם עץ השדה? העץ השדה הוא החיים של האדם. מה הוא מתכוון? כנראה הוא לא מתכוון רק לפירות, כי פירות זה תענוג, פירות זה לא חובה. הוא מתכוון כנראה לחיטה. בתורה גם החיטה נקראת עץ. איך אנחנו יודעים? אדם, הוא אומר לאדם הראשון לא לאכול מן העץ, ומה הגמרא אומרת באחת הדעות, בברכות מ"א, שאיזה עץ זה היה? עץ חיטה. למה? כי עץ הדעת. מה הדבר היחיד שנותן דעת? פירות עוד לא נותנות דעת, פירות נותנות מתיקות. מה נותן דעת? לחם, אין התינוק קורא אבא, עד הביסקוויט הראשון, עד שהוא אוכל דגן. נכון, אם אתה רואה אדם עצבני באחד בצהריים, כנראה הוא לא אוכל לחם היום. אין לו דעת, אין לו יישוב הדעת, אין לו מנוחת הדעת. מה שנותן דעת זה דגן, זה לחם, מזה האדם חי. יותר מזה קראנו בשבוע שעבר, שהם ביקשו לחם. הקדוש ברוך הוא מיד נתן מן, מיד. הם ביקשו בשר, אופה הוא התרגז. למה, מה ההבדל? מה אומר רש"י? בשר זה מותרות, תאכל סויה, יש תחליפים. בשר זה מותרות, בשר לא חייבים לאכול, גם על פי התורה שמתירה לאכול בשר, בשר לא חייבים לאכול. לחם זה חובה, בלי לחם אי אפשר לחיות. אומר אבן עזרא, כי האדם עץ השדה, כנראה כלול בזה גם לחם, כלול בזה גם דגן, האדם חי מן העץ. אז כמו שאמרת, הכרת...
המן היה בבוקר,
נכון, המן היה בבוקר, כי דרך יפה, כי מגיע להם. אז זה בפשטות ההסבר, כי האדם עץ השדה, למה? אתה שואל שאלה טובה, כי אז יש באמת, אני אחזור על השאלה שלו, הוא שואל למה החיטה בורא, לא רגע, החיטה, למה, על הלחם מברכים מזונות, אתה מתכוון לא בורא פרי העץ, מזונות
לא
פרי
העץ,
או לחם, או כן, או לחם או מזונות, אבל לא עץ, הוא אומר, א', הוא עובר תהליך מאוד ארוך, אז א', הוא עובר תהליך ארוך והוא לא כמו הפרי שאוכלים אותו כצורתו, בורא פרי העץ מברכים על מה שרואים את העץ עליו, ושאם כן הלחם עובר תהליך תחינה ארוך. מעבר לזה, הזכרת לי דבר שכתוב במפרשים, שכשתשאל אותי שאלה יותר טובה, מה פתאום החיטה נקראת עץ בתורה, הרי לא עץ. אז כתוב שלפני החטא, החיטה הייתה מאוד גבוהה. כמו העצים הייתה נראית. והיא התקללה וירדה ממדרגתה. היום היא כבר לא ברמה של עץ. לכן כתוב בסוף מסכת כתובות שלעתיד לבוא, עתידה חיטה להתאמר כדקל. החיטה תחזור לרמה שלה ותהיה לכבוד שלה, ותחזור להיות גבוהה כמו דקל. על כל פנים, אם כן, אומר אבן עזרא, הסבר פשוט. מה סוד הקשר בין האדם לבין העץ? אנחנו חיים מהעץ. מבעלי החיים אנחנו לא חיים. בעלי החיים זה מותרות, זה תענוג, זה כיף, זה טעים. זה מכניס קצת בעמיות, אבל לא לחם. לחם מזה אנחנו חיים, כי אדם עץ השדה מהעץ אנחנו חיים, ולכן זה הקשר הפשוט, ומילא צריך לחגוג אותו, הכרת הטוב וכולי. לפי דעתי אומר אבן עזרא דברים חף יוטט, אני קורא במובאה האחרונה, זהו פירושו. כי ממנו תאכל, כי האדם עץ השדה, והטעם כי חיי בן אדם הוא עץ השדה. הוא אומר, זה החיים שלנו. כך אומר אבן עזרא. אבל אני רוצה לומר, רעיון חסידי, יפה מאוד, על המסר, בוודאי לאלה שעוד מחנכים ילדים, וגם לאלה ששומרים על קשר עם הילדים, זה רעיון חסידי מאוד מאוד חזק, על הקשר העמוק בין האדם ובין השדה, ובין העץ. התחיל עם סיפור. סיפור ששמעתי מדוד שלי שגר בקראון העץ. הייתה משפחה בקראון הייטס בשכונה של הרבי שקרה להם סיפור מאוד מצער. הילד הגדול, נער בן 17, בגיל ההתבגרות, הסתכסך עם ההורים, עזב את הבית. התחיל לעזוב את הבית. יום אחד הוא לא בבית. שיר פתק, שכרתי דירה עם חברים. איפה שכר דירה עם חברים? לא בבייסמנט למטה, במנהטן. לא פחות ולא יותר, ילד בן 17, ילד מבית דתי, מבית חרדי, הולך עם כמה חברים, סוחר דירה במנת. אפשר לתאר מה ההורים כבר, איזה סרטים הם ראו מול העיניים. האמא המבועלת, השבורה, נכנסה לרבי ליחידות. שאלה, מה אני עושה? איפה טעיתי? איפה לא חינכתי את הילדים נכון? ומה אני משנה? מה אני עושה אחרת? אולי להחזיר את הילד הביתה, אם עוד אפשר לתקן משהו. הרבי אמר לה, תשקיעו בשולחן שבת. תשקיעו, באמת, תעשו את השולחן שבת כמו שצריך. זה היה מוזר, הילד כבר עזב את הבית, מי יודע אם הוא שומר שבת בכלל, הוא לא מגיע הביתה. בסדר, אבל הרבי אמר. יום ראשון, לפני שהילדים יוצאים לבית ספר, היא קוראת לכל הילדים, לכל אחד, ושואלת, מה אתה הכי אוהב? מה הדבר שאתה הכי אוהב בעולם? מי יודע מה, זה אוהב גלידה, זה אוהב עוגה, זה אוהב שניצל, היא רושמת. אחר כך האבא ביום רביעי, מתיישב, מכין סיפור יפה לסעודה. איזה וורט יפה לסעודה, שיהיה משהו להגיד. מגיע שולחן שבת, הילדים ואבא חוזרים מבית ספר, חוזרים מבית כנסת, קורא נס. השולחן חגיגי, ארוך יפה. לכל אחד מחכה ליד הצלחת, בדיוק המנה שהוא ביקש. כמה מחשבה אמא השקיעה בכל ילד, איזה התרגשות. ואז הילדים מתיישבים לשולחן, לאבא יש סבלנות, לא נרדם כבר על הצלחת של הדגים. הוא מקשיב לילדים, עובר על הדפי קשר, מה היה היום בבית ספר, מה היה בישיבה, מה למדתם, שואל כל ילד. אחר כך מספר סיפור, איזו חוויה אישית שיש לו. מה זה, הילדים נהנו, לא הכירו את ההורים. נו, חשבו בטח להורים היה איזה יום נישואין, יום הולדת, יעבור. יום ראשון, הנס חוזר על עצמו. עוד פעם האמא שואלת, מה אתם הכי אוהבים? ואבא מכין סיפור, ושוב פעם שולחן שבת, ולהורים יהיה זמן. ואבא כבר ישן מקודם, יום שישי בצהריים, שיהיה לו סבלנות, ויהיה לו מנוחת הנפש. ומה זה חוויה? השבת יחד, כזאת הרמוניה לא הייתה מעולם. וככה זה נמשך עוד שבוע ועוד שבוע, ארבעה שבועות. אחרי ארבעה שבועות, הילד הזה מתקשר הביתה לשאול מה נשמע. אחד הילדים הרים לו את הטלפון, מספר לו, אל תשאל, קורה נס בבית. אבא ואמא נולדו מחדש. כל שבת אנחנו יושבים, מספרים, מקשיבים. הילד אומר מה, ואבא לא נרדם, הוא לא צועק? לא, הוא לא נרדם, יש לו כוח, הוא מקשיב, הוא מתעניין, הוא שואל, הוא עוקב. הילד אמר, אני חייב לראות הנס הזה. בא הביתה, אפשר לתאר, היה כל כך נעים. אחרי כמה חודשים הוא חזר בסוף הביתה. מה הרעיון? אדם כמו עץ צריך השקעה. אדם ועץ לא גדלים לבד. בהמות גדלות לבד. גם אין הנס רק, גם גדלים לבד. אין הנס רק, אתה לא צריך להשקיע בו. זרוק איזה יצטרובל באדמה, הוא כבר יהיה יותר גבוה ממך. עץ פרי לא גדל לבד. אם אתה רוצה איכות, אתה צריך להשקיע. המשותף לאדם ולעצים, ששנינו מאוד רגישים, שנינו מאוד פגיעים, ואם אתה רוצה שזה יצליח, אם אתה רוצה שניתן איכות, צריך השקעה. והשקעה זה אומר, בדיוק כמו בעץ, אף חקלאי לא עובד בהייטק, ובערב בא להגיד ערב טוב לעץ. זה לא ככה. הוא בבוקר, בחמש בבוקר קם במיוחד ומטפל בעץ, ובצהריים הוא מטפל בעץ, ובערב הוא מטפל בעץ. כל החיים הוא עסוק עם העץ. אומרת התורה כי האדם הם עץ השדה. אם אתה רוצה שהילד ייתן פרי, תן לו את אותו יחס. הוא לא יגדל מעצמו. צריך לתת לו את אותה מסירות. בוקר, צהריים, ערב, להתמיד בזה, להשקיע. כמו שאמרנו, איכות צריכה השקעה. איכות לא באה מעצמה. זה דבר ראשון. מעבר לכך, וזה דבר מדהים, זה אומנם לא ראיתי בחסידות, אבל זה רק שכתוב במדרש, והוא מאוד מאוד יפה, הוא מאוד מרגש. בעץ משקיעים לטווח ארוך. כשאתה משקיע בעץ, אתה לא מצפה לראות מחר תוצאות. ברור לך שאולי הנכדים שלך יראו את התוצאות, לא אתה. יש על זה במדרש בתנחומה בקדושים, סיפור כל כך מרגש, על אדריאנוס. אדריאנוס הגדול, מלך רומא, יצא למלחמה. הוא עם כל הצבא המלכותי שלו יוצא מהמדינה. בדרך הוא רואה איש זקן, נוטע עץ תאנה. הוא אומר לזקן הזה, בשביל מה אתה נוטע? אתה עוד מעט נופל בעצמך לתוך האדמה. מה, בשביל מה אתה נוטע? אומר הזקן, בפיקחות של אדם חכם, אומר, אני נוטע. אם יעזור השם, אני אוכל. לא יעזור השם, הילדים שלו יאכלו. אחרי שלוש שנים, אדריאנוס חוזר מהמלחמה. בקושי עומד על הרגליים. והזקן הזה עוד עומד, ואחרי שלוש שנים הוא כבר קוצר, הוא כבר מוציא פירות. מילה סלסלה עם תאנים ונתן לאדריאנוס, אמר, אתה זוכר אותי לפני שלוש שנים שאמרת בשביל מי אתה נוטע? הנה התאנים. אדריאנוס כל כך התרגש, ביקש להוציא את התאנים ולמלא לו את זה במטבעות זהב. ממשיך המדרש ומספר שהשכנה של אותו זקן, מאוד כעסה, אמרה לבעלה, תראה את השכן שלך. המלך מילא לו את הסלסלה במטבעות זהב, לך בטלן, תעשה גם אתה משהו. השני היה גם עצלן וגם טיפש. לקח מעץ תאנה שאצלו בחצר, מילא אותו בסלסלה, והלך להביא למלך. המלך הלקה אותו מלכות. מה הרעיון? עצלנים יש מספיק. אבל אלה שמוכנים להשקיע לטווח ארוך, אין הרבה כאלה. זה הרעיון של ההשקעה. באותו דבר, כשמחנכים ילדים, צריך לדעת אותו דבר. אתה לא משקיע בשביל לראות הוצאות מחר, אתה משקיע בשביל לראות הוצאות עוד 40 שנה. לא היום ולא מחר. אז הורים בדימה, פעם הרבי התבטא בביטוי מאוד חריף, שקשה קצת לחשוב עליו, אבל הרבי אמר, אמר, אז הורים בדמעה ברינה יקצור. אמר, לא כתוב כמה זמן זה ייקח. יכול שזה ייקח 10 שנים, יכול שזה ייקח 20 שנה. מובטח שמי שזורע בדמעה, מובטח שהוא יקצור. חזקה על תעמולה שאינה חוזרת ריקם. כל דבר שהכנסנו לילד יניב פרי, אבל אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח. יכול להיות שאנחנו נהנה ממנו רק עוד 20-30 שנה. אז זה המסר השני שלומדים מהעץ, כי האדם עץ השדה. בעץ משקיעים לטווח ארוך. בדבר האחרון והחשוב, וזה אני דווקא אסיים בסיפור לא חסידי, אבל הוא סיפור ששמעתי אותו בחסידים. סיפור יפה, שאומר שעץ צריך שורשים. החוזק של העץ לא תלוי בעץ עצמו. יכול להיות עץ יפה מאוד שנותן הרבה פירות, אבל אם מישהו עבר טרקטור ופגע בשורשים, ברוח הראשונה הוא יעוף. וגם האדם צריך שורשים. הוא יכול להיות אדם יפה ומוכשר ורעות ועובר מסך מצוין בטלוויזיה. אבל אם הוא לא קיבל חינוך טוב בבית ואין לו בית חם לחזור אליו, אז הוא ייפול, בניסיון הראשון הוא ייפול, בעבירה הראשונה הוא ייפול. אדם צריך רקע מאוד חזק, מגיל צעיר צריך לטעת בו שורשים מאוד חזקים, שאמונה חזקה, אמונה שיש דין ויש דיין ויש עין רואה ואוזן שומעת, והדברים האלה מחזיקים את האדם בבוא היום. ובזה אני אספר, כמו שאמרתי, בסיפור לא חסידי, אבל שמעתי אותו מחסידים, גדלתי על הסיפור הזה מאבא שלי ומסבא שלי. ב-1918 אז אלנבי הגדול הגיע לארץ, זאת אומרת יותר מדויק הוא הגיע כבר ב-17 אחרי שסילקו מפה את האוטומנים, והוא היה כל כך גדול שעיריית תל אביב החליטה להסב על שמו את רחוב אלנבי. עד אז זה היה רחוב דרך הים, הרחוב המרכזי של תל אביב, החליטה שלכבוד אלנבי הגדול יסבו על שמו את רחוב אלנבי. זה עוד לא הייתה עיריית תל אביב, זה היה הוועד של תל אביב בראשות מאיר דיזנגוף. כן, אחוזת בית. ועשו לכבודו אירוע באמצע 1918, ולאורך כל הים, כיכר מוגרבי לאורך כל הים, העמידו הרבה זרים של פרחים שיהיה צבעוני, ואלנבי הגדול, לא יודע אם עם הסוס או בלי הסוס, היה אמור לעבור בין כל הפרחים האלה ולחנוך את השדרה. אבל רגע לפני שאלנבי הגיע, הגיעה רוח חזקה, נשבה רוח חזקה מהים, והעיפה את כל הפרחים. אמר אלנבי, גם פרחים יפים צריכים שורשים.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.